שלום עליכם רעים ואהובים, יום שישי בשבת, ערב שבת קודש, פרשת ויקרא. אנחנו ערב פסח, אבל אתם זוכרים את הביטוי שאנחנו מזכירים תמיד דווקא ביום הכיפורים, בתפילת על חטא, על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת. אז אני רוצה לעסוק במושג הזה של חטאים בבלי דעת, שתופס את החלק האחרון של פרשת ויקרא, את חמישי ושישי, ו... מתוכו להגיע גם להבנת עומק מיוחדת מאוד מאוד, גם לעומק העניין של ההתקרבות לפסח. יש בחלק האחרון של הפרשה עיסוק רב מאוד בחטאים שנעשים בשגגה ובקורבנות שצריכים להביא עליהם. באופן כללי על חטא שנעשה בשגגה, אדם חטא, אבל הוא לא ידע, הוא היה בבלי דעת. אדם צריך להביא קורבן חטאת. ישנו מצב עוד יותר בלי דעת, שהוא נקרא מה שצריך להביא עליו אשם תלוי. והפירוש הוא שהוא בספק אם הוא חטא בשגגה. אתם שמים? זה בדאבל. יש פה ספק אם הוא חטא, וברור שאם הוא חטא זה בשגגה. הדוגמה שחז"ל מביאים היא אם היו לפני אדם שני סוגים של שומן, שומן של בשר. האחד מותר לאכילה עם הכשר הכי טוב בעולם, והאחר, חלב, שומן אסור. הוא לא ידע בכלל שיש כאן אחד מותר ואחד אסור. הוא לא ידע. הוא אכל אחד מהשניים, והוא לא יודע מה מהשניים הוא אכל. כלומר, מאוד ייתכן בכלל שהכל בסדר והוא אכל את הכשר. יש כאן בריבוע שגגה. במקרה הזה הוא צריך להביא קורבן אשם תלוי. ההבדל בין קורבן חטאת לקורבן אשם תלוי הוא בכמה דברים, אבל ההבדל שאותי מעניין עכשיו הוא רק בנקודה אחת. קורבן חטאת, הרי יהודי בסוף רוצה לדעת כמה זה עולה, נכון? תמיד שואלים בסוף כמה זה עולה, נכון? אז הנה כמה זה עולה. הגמרא אומרת שקורבן חטאת צריך להביא בערך של מטבע שנקראת דנקה. סוג של מטבע, סכום מינימלי שהוא דנקה. וקורבן אשם תלוי, תחזיקו טוב, צריך להביא בערך של שני סלעים. שני סלעים, לא להיבהל, זה 48 או 48 דנקאות. אתם מבינים? יוצא פה משהו מאוד תמוה. איך ייתכן שעל ספק חטא בשגגה, נדרש אדם להביא קורבן יקר פי 48 מאשר על חטא ודאי שנעשה בשגגה? הרי ההיגיון אומר לכאורה שחטא ודאי חמור יותר מספק חטא. אתם יודעים, כאילו פלפול הזה של שנייה מכניס אותנו לסוגיית הלא מודע שבאדם, וזו סוגיה מאוד גדולה, וממנה אני רוצה להיכנס לפסח. כמו הרבה פעמים בזמן האחרון, הכל על פי תורה מופלאה, מופלאה של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. תשמעו איזה דבר מדהים. רבנו יונה מגירונדי, מן הראשונים, נותן תשובה לשאלה הזו כבר. והוא אומר כך, הכוונה האחת בוודאי של הקורבן היא לעורר את האדם לתשובה. כשיהודי יודע שהוא חטא, וזה בוודאות אצלו, הוא חש רגש של תשובה, רגשות לשוב. ואז מספיק לו קורבן זול, דנקה. אבל כאשר הוא שרוי בספק אם הוא בכלל חטא או לא, אז צריך לנקוט משהו, איזה אמצעי שיעורר בו מחזק את רגש התשובה. ולכן האמצעי הוא כסף. מה אפשר לעשות? אנחנו יודעים, וכמה זה עולה קובע לנו הרבה. ואז הוא יצטרך להביא קורבן יותר יקר, וימחיש לעצמו את חומרת החטא, וכך הוא יתעורר לתשובה. הרבי מלובביץ' מביא דברי רבנו יונה ואומר שהדברים כמובן נפלאים מאוד, אבל הם לא מספיקים. אתם יודעים למה? כי ברור שהקורבנות לא רק נועדו לעורר בתשובה, אלא גם לתקן את הפגמים שהחטאים חוללו. ולפי זה, גודלו או עלותו או עניינו של קורבן צריכה להיות כמידת הפגם. אבל איך יכול להיות אם כן, שאשם תלוי יהיה יקר פי 48 מחטאת, אם כל מה שהוא חולל בעצם זה ספק חטא? זה ודאי לא קרוב לוודאות. אתם יודעים, בעומק התשובה צריך להבין בכלל, ומתוך זה ניתן להבין קצת את עולם הלא מודע, את חומרת העניין של השגגה, על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת, ריבונו של עולם. מה בעצם זה חטא? בהגדרה של המשפט המודרני יש מושג שנקרא כוונה פלילית. ודאי שלא הייתה לי כוונה פלילית, הייתה פה שגגה. למה זה חטא? למה צריך בכלל להביא איזה קורבנות? מה חומרת העניין של השגגה? בעומק, ברור שחטא בזדון הוא חמור יותר מחטא שנעשה בשגגה, אבל יש גם צד הפוך כשחושבים מהבחינה הנפשית. ממה נובע חטא בזדון? אני פרקתי חס ושלום, אדם פרק עול מלכות שמיים, ולו לרגע אחד, והחליט שבעניין הזה הוא מזיד, לא בא לי. זו פריקת עול, זה חמור. זה כמו ילד שמחליט לזרוק את הכיסא. בסדר, צריך לטפל בזה. אבל יש מצב שבו מצבו הפנימי של האדם הוא כזה שיותר מדי שגגות מתרחשות לו. אתם מכירים את השלב שפתאום נופלים לי יותר מדי דברים מהיד? שום דבר לא היה בזדון. אבל משהו פנימי קורה פה? איך כתוב בפסוק? לא יאונה לצדיק כל אבן, כך אומר שלמה המלך במשלי. שלמה מתכוון להגיד שמישהו באמת צדיק מנותק מהאפשרות הזאת של החטא בכלל. לא יקרה לו הבלי דעת הזה. אתם מבינים מה זה על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת? עצם היכולת להיכשל באבון בשגגה מעידה על המצב שאני נמצא בו. לכן, אדם צריך להביא קורבן חטאת על חטא בשגגה כדי לתקן את הפגם הפנימי שגרם לאפשרות שלי להיות במציאות הזאת. אבל בעצם ידיעתי שברור לי שחטאתי בשגגה, אז הפגם הופך להיות מוגדר וניתן יותר בקלות לתיקון. לעומת זאת, אם אני לא יודע אם חטאתי, ואני חי באשליות, לא, כן חטאתי, לא חטאתי, בעצם מצבי מצוין, רק בטעות היו פה שתי חתיכות, זה בכלל לא אני, זה כן אני, זה היה שומן, זה לא היה שומן. ובעצם, המצב הפנימי שהלא מודע פתאום סופג יותר מדי שגגות. הוא מצב שאני לא מכיר בקיומו של הקושי שלי, ואז אני צריך להביא אשם תלוי. זה דבר מדהים. עוד רגע נדבר על המסקנה מזה, אבל אתם יודעים, בכתבי הארי כתוב משהו שמופיע בכל הפוסקים לגבי פסח. אנחנו יודעים שפסח שונה לגבי ענייני חמץ מכל השנה כולה. אנחנו כבר מתחילים, ברוך השם, להיכנס ללחצים של פסח, רק לעשות את זה בשלווה. ואנחנו יודעים שאפילו ממה שהוא חמץ בפסח צריך להיזהר. אין רוב, אין אחד ב-60, אין אחד ב-100, נכון? כתוב אצל הארי שמי שנזהר ממה שהוא חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא במשך כל השנה. זה ביטוי שחוזר ומובא בפוסקים ובנושאי הכלים על השולחן ערוך. והשאלה היא תמוהה מאוד. גם אם זה לא היה מובא בנושאי הכלים, אני לא מבין, ובוודאי כשזה מובא גם כמושג הלכתי שמשתמשים בו, מה פירוש מובטח? הרי האדם הוא בעל בחירה. אז מה זה מובטח? אז אני סגור, יש לי פוליסת ביטוח, או אני תמיד יכול לבחור אם הוא ירצה חס ושלום לא להיזהר מדברים. אז אם הוא ייזהר ממה שהוא חמץ, אז תינתן ממנו הבחירה לרע? מה זה המושג הזה בכלל? מסביר הרי באיזה עומק. דברי הארי לא מדברים על האדם ועל הבחירה שלו, אלא על המצב הלא מודע שהאדם נמצא בו. על חטאים בשוגג. במזיד ודאי שהוא יוכל לעבור עבירה, כי הוא בעל בחירה. אבל החטא הזה בשוגג שנעשה שלא מדעתו, אם הוא ייזהר במה שהוא חמץ בפסח, בזה הוא לא ייקשל כל כך. זה ירד וירד, כי על ידי זה שהוא ייזהר ממה שהוא חמץ, מהותו תעשה מהות של קדושה. על ידי זה, המהות הפנימית לא תהיה נמשכת לעבירות. איזה עומק זה. אתם מבינים את המשמעות של סיפור השגגה? כמה צריך להתפלל להיות דבוק בקדושה? לא רק מפני שכשאני דבוק בקדושה יש איזה פוליסת ביטוח, אין פוליסת ביטוח, אלא מפני שאז המהות הפנימית שלי, הבלתי מודע שבי, הופכת להיות יותר ויותר מסורה לקודש ברוך הוא. וכשהיא מסורה לו, דרך תורתו, דרך מצוותיו, כשאני נזהר ממה שהוא חמץ, אז אני נעשה יותר ויותר בן חורים. כי החירות האמיתית היא לא בשאלה האם באיזה רגע של אטרף עבר אדם עבירה בזדון. החירות האמיתית היא האם בבלתי מודע אני דבוק במקום שאני רוצה באמת להיות בו. איזו תורה נפלאה. עוד מעט, שביעי של ויקרא, והמשך ההכנות לפסח, להתראות.